דף נ"ז עמוד ב', חמש שורות מלמעלה. העיד רבי ישמעאל בן סטריאל ממקום ששמו מערקת לבונה לפני רבי, במקומנו מפשיטים את המתה ומלבישים את החיה. אצלנו כשבהמה מקשה לילד והבהמה מתה בשעת הלידה, מפשיטים את האור של האמא ומחפים בזה את הוולד, ועל ידי זה הוולד מתקיים. אמר רבי, נתגלתה הטעמה של משנתנו. בסיפה של המשנה רבי יושע אומר, אם נולד כל זמן שהשלח קיים, שהאור קיים, אינו יתום. למה? כי האור מהנה את הוולד כמו שהאימא קיימת, אז זה לא מוגדר לנו כיתום. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד עדויות שהוא הביא. חזרין שבמקומנו, חזרת, החסה שבמקומנו, יש להם 60 ריבו קלפים עלים, כמו בבית המסס שלו, כמו שמצאנו בבהמה את הקליפים שיש בתוך ההמסס של הבהמה בקיבה. פעם אחת, עדות נוספת, נפל ערב אחד שבמקומנו, ועברו 16 קרונות על חודו, דהיינו על הקוטר, על הרוחב. עברו אותם 16 קרונות. כמו כן, עדות נוספת, פעם אחת נפלה ביצת בר יוחני, זה עוף גדול, וטבעה 60 כרכים בחלמון ובחלבון של הביצה, ושיברה 300 ערבים. שואלת הגמרא, ומי שד ילי? זאת אומרת, זה ברור שהסיפור הוא ברור, אבל איך ייתכן שהעוף הזה מפיל את הביצה שלו והכתיב כנף רננים נעלסה? הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, אתה עשית דברים שאני עשיתי? האם אתה בראת כנפיים משובחות כל כך שיכולות כמו אותו כנפיים של העוף בר יוחני, שיש להם כוח שהוא נושא את הביצה, מעלה אותה ללמעלה ומניח את זה בעדינות בקן שלו, ורש"י מביא שזה נוטריקון. מה זה נקרא נעלסה? נושא, עולה ונתחתה. נתחתה זה מוריד. אז איך יכול להיות שהיא שיברה את הביצה שלה? הרי המעלה של העוף הזה שהוא יודע לשמר את הביצה שלו. אמר רב אשי, היא מוזרת אביה. זה היה ביצה מקולקלת, וכיוון שזו הייתה ביצה מקולקלת, אז ממילא העוף לא שמר עליה. אבל כשיש ביצה שהיא ביצה בריאה, ודאי שהוא שומר על זה. מה הקשר אלינו לסוגיה? זה פשוט, כדי להסביר פשט במשנה. אחרי שכבר הבאתי עדות אחת כדי להסביר פשט במשנה, מה זה הסיפה של המשנה? הרי ראינו בסיפה של המשנה רבי יהושע. יפה, אז כבר הבאנו עוד כמה עדויות שתדע. אתה אומר, רק מה מונח בזה? זה כבר סתרי תורה. אז פעם כבר הבאנו את ההקדמה הקטנה של הצלח, הזכרנו כבר שבעצם כשרבי בא וסידר את המשנה וחידש את לעשות להשם הפרו תורתך, את לעשות להשם הפרו תורתך, ולכן לקחו את התורה שבעל פה שהיא אתה רשאי לכותבה והעבירו את זה לכתב. נו, למה עשו את זה? כי התחילה שכחה. ומה עם החלק הזה של התורה של סתרי תורה? גם את זה אנחנו צריכים לדעת. אז באו וכתבו את סתרי התורה, אבל לא רצו לכתוב את זה בצורה גלויה, כי זה סתרי תורה. אז הכניסו את זה בתוך כל מיני משלים ובכל מיני אמירות, שמי שצריך להבין יבין, ומי שלא צריך להבין שלא יבין. אומר שם הצלח, הנודע ביהודה, אז למה באמת אנחנו לומדים את זה? אומר, אנחנו אין לנו את המפתחות, אין בכוחנו להבין. אז למה בכל זאת צריך ללמוד את זה? אז הוא מבין שכדי שכשאדם יבוא לגן עדן, לישיבה של מעלה, אז מי שהנפש שלו, מי שעבר על הדברים, קרא את הדברים, אז יסבירו לו. מי שלא קרא, לא יסבירו לו. אבל כדי שבכל זאת הדברים יהיו בהירים, בהיר האי הבנה, אז המערשה במקום באמת מסביר, וכך הוא פותח את הדברים. הגם כי יש להאמין כל אלו הדברים כפשטן, מכל מקום, ודאי דלא נכתב בתלמוד רק להורות על המכוון בענייננו. ואז הוא מתחיל להסביר את המושג 60 למה? כיוון שיש כמה וכמה דעות בעם ישראל, כמניין 60 ריבו, וחלק א' שהוא פחות בהיר. לאחר מכן הוא מסביר את המושג פעם אחת נפל ערב. אז הוא אומר כך, כלפי מה שכתב בנדרים, דפלפול וחידוד של התורה, לא ניתנה רק למשה. פלפול וחידוד, הקדוש ברוך הוא מסר למשה. מה הוא היה צריך להעביר לישראל? את העברית של התורה, דהיינו להורות להם את התורה, אבל לא ללמד אותם פלפול וחידוד. אבל הוא, בעין טוב, נתן לישראל, ולתלמידיו גם פלפול התורה. ועל כן לא יבוא שום תלמיד לעומק ושורש עניין, בלי רב המלמדו, כמו משה ליהושע, יהושע לסקנים וכו'. זאת אומרת, בעצם יש מושג של מסירת התורה, כפי שהרמב״ם פותח להקדמה שלו את מוסרי התורה. למה? כיוון שאדם שיבוא מעצמו וילמד תורה בלי רב, בלי מסירת התורה, אין לזה שום ערך. אין לו את הפלפול והחידוד. ועל זה אמר, כשמת משה שהוא הערב האחד שנפל, אז אחר כך עברו עליו מדור לדור עד תזיין קרונות שהוא משל, לתזיין דורות הם מקבלים זה מזה על חידושו ופלפולו שניתן כבר למשה. זה מסבירים גם לגבי הלבנה, לגבי המלאכים, ה-15 דורות של מלאכים, ואחרי זה כנגד הלבנה, כי עם ישראלים שלו ללבנה, יש 15 יום שזה החלק של הלבנה גודלת האור, ואחרי זה מתחיל החלק של החושך, של ההורדה, של הסתירה. אחרי זה זה יחזור כשיבוא מלך המשיח. ואז הוא ממשיך גם על זה, פעם אחת נפלה ביצת בר יוחני, כלפי מה שכתב בפרק שתי הלחם שהתורה נמשלה לציפור דרור, כמו שכתב באחד פרק הספינה, דחזין לנאו ציפורה, אבא ברחנה, הוא מדמה להתורה בכללה לציפור הזה בר יוחני שהוא גדול, הערך, כמו שכתוב בתורה, ארוכה מארץ מידה. והביא ממנו היא דמיון, מה זה הביצה? הביצה זה דמיון הלוחות עשרת הדיברות שהם כלל התורה. וכמו שכתבנו בשם רב סעדיה גאון, שכל התורה נכללה בעשרת הדיברות. וכאמר, דתם אחד, פעם אחת, נפלה התורה, מה זה? דהיינו שבירת הלוחות בעניין העגל, ותיבעה 60 כרכים. ופה הוא אומר וכולי, ואז הוא אומר, גוזמה כאמר. נלמלא די מסתפין, אני לא חס ושלום פה מוסיף על דברי המערשה, אני מרשה לעצמי להוסיף על המילה וכולו, לא על הגוזמה. אבל אנחנו יכולנו להסביר שהשישים כרכים זה בעצם השישים מסכתות, שבעצם הכל היה מונח בתוך העשרת הדיברות, כמו שהוא מביא בשם רבינו סעדיה גאון, ובשבירת הלוחות בעצם נשברה איתו כל השישים מסכתות, כל החלק גם של התורה שבעל פה שנמסרה איתו. אחרי זה הוא מזכיר שגם המושג שישים בכל מקום, תוספות אומר כמה פעמים שזה לשון גוזמה, וגם השלוש מאות המערשה, המהר"ל, אוחזים שהרי זה לשון של הפלגה. ואז הוא אומר, השלוש מאות, והוא משל לעונש כמה דורות, כמו שכתוב, אין לך, שאין לך פקידה שאין בה מאבון העגל. וכן, ושיברה ג' מאות ערבים לאו דווקא, אלא כמה גדולים שנמשלו לערבים, שנענשו באבון העגל. כמו שכתוב אצל בני ארון, שמחצתם נענשו באבון העגל. אז אותו דבר יש למושג, כנגד השישים יש את השלוש מאות, שזה אלה שנענשו בעקבות הדבר. ודי למבינים. אבל זה החלק הנסתר שבדברים. המעניין, שגם הבן יהוידע פה, מדבר הכל על דרך הסוד בעומק הדברים. שזה אפילו, אין לי מה לקרוא את זה. אבל הוא פותח בהקדמה מאוד יפה שזה נעים לשמוע. לא שאני מבין, אבל זה נעים לשמוע. אומר ככה, העיד רבי ישמעאל בן סטריאל, מערכת לבונה לפי רבי. נראה לי בסייעתא דשמיא, הוא צריך לזכור שם אביו שהיה שמו סטריאל, לומר, לרמוז דברים אלו שאומר אינם כפשוטם, אלא הם מסתרי הקל התברך. ומה זה מערכת לבונה? ידוע כי הלבונה הוא סוד אור מקיף. כמו שכתב רבינו אריזל בשאר הכוונות, וידוע מה שכתב בזוהר סבא קדישא דמשפטים, בר יוחאי ידע להסתמירה אורחי, להסתיר את הדרכים, דהיינו, ופירש רבינו אריזל בשאר מאמרי רשב"י, דע כי נשמות הצדיקים יש בהם מבחינת אור מקיף, ויש למהם שהוא מאור פנימי, וכל אותם שמצד אור המקיף יש בהם כוח לדבר בנסתרות ובסודות התורה, דרך כיסוי ואלם גדול כדי שלא יובנו אלא למי שראוי להבינם. לא כל אחד צריך להבין. והנה רשב"י עליו השלום הייתה נשמתו מצד אור המקיף, ולכן היה בכוח להלביש הדברים ולדורשן באופן שאף אם ידרשו על הרבים לא יבינום, אלא מי שראוי להבינם. עד כאן לשונו. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע אדם שאומר דברים על דרך הסוד, ולא כל אחד מבין, ושכל אחד חושב שהוא מבין, אבל כל אחד מבין מה שהוא צריך להבין, ולא כולם מבינים את אותו מסר. וכאן רמז תלמודה של רבי ישמעאל שאמר דברים אלו שהם מסתרי הקל, בין סתרי קל, סתרי הקל, כל הנה הם מערכת לבונה, כלומר הייתה בשמו, נשמתו, מאור מקיף, שהוא בסוד הלבונה, ולכן ידע להלביש הסוד בדברים אלו. ואז הוא פותח ואומר, ופה אנחנו נעצרים, וברשות מלכה היא לא הקדישה, נפרש בעזרת השם דברים אלו על פי מה שכתב בסייעת הדשמיה, בספר הקדוש, אדרת אליהו, בפרשת בלק, הקדמה נפלאה מדברי רבינו אריזל, בעניין נשמות ישראל בתחילה היו כולם כלולים בשלושה אבות. זה מה שמקובל, סוד הגרעין. זאת אומרת שכשדבר יורד מן השמיים הוא יורד בעצם בצורה של גרעין, והגרעין אחרי זה מתפשט. כמו בעץ, יש לך את הגרעין, שבגרעין מונח כל הכוחות. ככה מסבירים את הרמב"ן בתחילת בראשית, שאומר שהכל מונח בחומש בראשית, והכל בפרשת בראשית, והכל בשבעת ימי הבריאה, והכל מונח בפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כפי שמביא הגוהן. יש שרצו להמשיך עם זה, שהכל מונח בבראשית, ומספרים שהגוהן היה בפדיון הבן, שאלו אותו אז איפה במילה בראשית מונח פדיון הבן, ועל זה הוא ענה, בן ראשון אחר 30 יום תבדה, אבל מה באמת מונח פה? כשאנחנו אומרים שלקה מנדלורמיזה באוריית, הכוונה היא, עם כל הפרטים לפרטי פרטים על כל אחד מהקיום האנושי, מבריאת העולם ועד סופו. אז איפה זה כתוב? זה נקרא סוד הגרעין. זאת אומרת, הגוין אומר שמי שידע את הסוד של האלף השישי, את היום השישי, ידע את הסוד של הזמן של הגאולה. למה? הכל נמצא בגרעין. כדי לדעת לראות בגרעין, זה צריך את הרב לתלמיד, מי שקיבל את הסוד הזה. ממילא, מי שיודע להסתכל בגרעין, וזה מה שהוא אומר. בהתחלה היו כולם כלולים בשלושה אבות. כל הנשמות כולם. ואחר כך נפרטו בי"ב שבטים. ואחר כך ב-70 נפש, וזה הציון של התורה. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. את מי זה מטריד בדיוק כמה ירדנו למצרים? ו-70 כנגד, יש גם באומות העולם. שרי מואב, שרי עשיו. כי זה כנגד זה, יש י"ב אלופים. הכל זה כנגד. ואחר כך, עד שנתחלקו ל-60 ריבו, שזה בעצם סוד הגאולה. וכל מה שמתרבים החלקים והפרטים יותר, יורד את מעלתם בזה, ועל זה הוא ממשיך פה להסביר באמת בדרך הסוד, על קליפות וכו', שזה בעצם המסר של כל המימרה הזאת. אומרת המשנה, שלוש גרונות למעשר בהמה. אנחנו כבר יודעים שיש לנו שנת המעשר, משנה בראש השנה, ובעזרת השם פה במשנה יבואר המחלוקת, והמקור במחלוקת בדברי הגמרא. אבל או שא' אלול, או שא' תשרי, זה ראש השנה למעשר בהמה. וכפי שכבר הזכרנו, עשר תעשר את כל תבועת זרחה, היוצא שנה שנה. למדנו מפה, שבעצם יש לנו שנת המעשר, ואי אפשר לעשר משנה לחברתה. יש חדש וישן. מה זה שנת המעשר? אז או מאלף אלול לאלף אלול, או מאלף תשרי לאלף תשרי. זה בדאורייתא. באו רבנן, ורבנן תקנו שבתוך שנת המעשר זה מתחלק לג' גרונות. יש שלוש פעמים בשנה שבהם אנחנו עושים גורן, עושים מעשר בהמה. וגמרא תסביר שזה הדימוי לגורן, כמו שיש לך גורן בתבועה, שאחרי שזה מתמרח בקרי ומתחייב במעשר, זה הופך להיות תבל, אז יש את התבול מדי רבנן. רבנן באו ואמרו, עד זמן הגורן אתה יכול לאכול, אתה יכול לשחוט, אתה יכול למכור, אבל באותו רגע שמגיע זמן הגורן מדי רבנן זה תבל, ועד שלא עשית מעשר אתה לא יכול לבוא ולעשות בזה שימוש, לא לאכול ולא למכור. באה משנה, וכמובן הכל נצטרך לבאר בגמרא, למה שלוש ולמה דווקא בזמנים האלה? אומרת המשנה, תדע לך, יש שלוש גרונות למעשר בהמה. בפרוס הפסח, מה שנבאר שזה 15 יום לפני חג הפסח, בפרוס העצרת 15 יום לפני חג השבועות, ובפרוס החג 15 יום לפני חג הסוכות, שבמאמר המוסגר הן גרונות של מעשר בהמה. זה הגורן שזה הטבל דרבנן. יבוא. זו שיטה דברי רבי עקיבא. בן אבי אומר, ב-29 באדר, ב-1 בסיוון, ב-29 באב. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, הזמנים הם 1 בניסן, 1 בסיוון ו-29 באלול. שואלת המשנה בעצמה, ולמה אמרו בכפתת באלול ולא אמרו ב-1 בתשרי? אז למה אני מדבר על כפתת אלול? הרי אם אתה מדבר על א' ניסן, על א' סיוון, אז דבר על א' תשרי. מפני שהוא יום טוב, אי אפשר לאסר ביום טוב. והגמרא תסביר שכדי לאסר את הבהמה צריך להעביר אותה תחת השבט ולתת בעשירי קודש להשם, לעשות אותו בצבע. צבע אתה לא יכול לעשות ביום טוב, מה שהגמרא קורא סיקרתא. לפיכך הקדימו ב-29 באלול. רבי מאיר אומר, ב-1 באלול ראש השנה למעשר בהמה. הזמן של מעשר הבהמה זה באלף אלול. לכן קבעו את הגורן השלישי בכפתת באב, כדי שיהיה לנו הבחנה בין שנת המעשר שעברה לפני שאני מתחיל את שנת המעשר הבאה. מעידך, בן אבי אומר, האלולים מתעשרים בפני עצמם. בא בן אבי, כפי שהגמרא תסביר שבעצם הוא בספק, האם אני סובר א' תשרי או א' אלול, אז אני לא יכול לקחת את אלול ולחבר אותו עם אב, כי יכול להיות שאלול זה כבר שנת המעשר הבאה. אבל אני גם לא יכול לחבר אותו עם תשרי, כי אולי זה כבר א' תשרי, זה שנת המעשר הבאה, וזה הישן. אז כדי להימנע מהבעיה הזאת, מה עשינו? שמו את אלול כדבר העומד בפני עצמו. זה חודש עצמאי, מעשרים לחוד. ולכן אומרת המשנה, כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול, הרי אלו מצטרפים. זה בעצם שיטת רב לזר רבי שמעון, שא' תשרי זה ראש השנה למעשר בהמה. אז מי שמה שיש לי מא' תשרי עד כפתת אלול, זה שנת המעשר, הם מצטרפים. פירוש, אם יש לי 5 תלעים שנולדו לפני ראש השנה ו5 שנולדו לאחר ראש השנה, אין מצטרפים. אבל אם יש לי 5 תלעים שנולדו לפני הגורן, לקח למשל לפני פרוס העצרת או בפרוס החג או בפרוס פסח, ויש לי 5 שלאחר הגורן, ואין בעיה, הרי אלו מצטרפים, כי זה הכל באותה שנת מעשר. אז אם ככה, אם כן, למה נאמרו 3 גונות למעשר בהמה? אז אם אתה אומר שממילא זה שנת המעשר, ואם אתה אומר שממילא מצטרפים, אז מה פתאום לבוא עכשיו ולייחס איזה זמן בפני עצמו? שעד שלא הגיע הגורן מותר למכור ולשחוט, כמו שאמרנו. אפילו בדרבנן, עד זמן הגורן אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מזמן הגורן ואילך, הגיע הגורן לא ישחוט, ואם שחט, פטור. זאת אומרת, יש פה מצב שלא ישחוט, אבל אם הוא שחט, אכן באמת דינו שהוא יהיה פטור. זאת אומרת, הגיע הגורן מדרבנן, אני רואה את זה כתבל, ולכן אל תשחוט, אל תמכור. מה קורה אם הוא עבר? זה הרי לא איסור דאורייתא. אין על זה לא מלכות ולא קרת, זה לא דומה לגורן שיש לנו בתבועה שזה איסור דאורייתא. תקנה דרבנן. אבל התקנה הזאת, אם הוא כן הלך ועשה, אז הוא שם פטור. כי גם אם אדם לא עשה מעשר בהמה, אז הוא ביטל מצוות עשה. אבל הוא לא לוקח על זה, הוא לא מקבל על זה עונש מיתה. הוא קרת. וכאן הגמרא באה לברר את הדברים אחד לאחד. ראשית שואלת הגמרא, מה ישנה תלת? אתה אומר בגימל זמנים, מה ישנה תלת? למה באמת דווקא 3 אלה? אמר רבא בר שילה, לקבל חורפי אפולי וקייטי. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מסבירים בשביל מה בכלל תקנו גימל גרונות. למה לא היי? או למה לא בית? מה זה גימל? התשובה היא, כי ישנם 3 זמנים שבהם זה זמן ההולדה, ולכן אני לוקח את אלה המקדימות לילד, וזה הגורן האחד, יש את האמצעיות ויש את הקיציות, את המאחרות, וזה בעצם הלשון. יש פה חורפי, אלה המקדימות, יש את האפולי, שזה אלה של העצרת, ויש לנו את הקייטי, שזה בעצם בפרוס החג. נו, ומה ישנה בהניפים לי? אז למה בחרת את הזמנים האלה? למה אולי לא לעשות את זה באזור פורי? לעשות באזור טו בשבט? למה הזמנים האלה? ואז זה התשובה, אמר רבי תנחום, ברי דרבי חייא, איש כפר עכו, כדי שתהיה בהמה מצויה לעולי רגלים. יש לנו מטרה. אנחנו רוצים שיהיה בהמות מצויות לעולי רגלים. אז מה אני עושה? אך מכיוון שהרי הגורן יהיה סמוך לחג, אז ממילא עד הגורן, הרי הוא לא ימכור ולא ישחוט. ואז ממילא אותם עולי רגלים שבאים לרגל, יהיה להם בהמות. כי בא לנו לשכוח שהרי דיברנו כבר ברחבה, בקודשים, שיש תקנה של חז"ל, שחז"ל תקנו שאדם שמביא בהמה לבית המקדש, שלא יביא איתו עולה מהבית, שלא יביא חטאת מהבית. כי אנחנו חוששים, יתחיל להתערבב לו קודשים, יברח, יכול להיות כל מיני תקלות, עבודה, גיזה. אז מה עושים? היה בירושלים מכלאות, שבעצם המקור שלהם בכלל היה ממדבר יהודה, יש לנו בעיה, אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. אז היה מכלאות במדבר יהודה, שאיתם היו עולים לירושלים, היה במה ששם היו מוכרים בהמות. אדם היה בא עם הבהמה, נכנס לעזרה, ובעזרה, רגע לפני השחיטה, אז הוא היה נותן לשם, כדי שלא יהיה תקלה, עולה, חטאת, שלמים וכו'. בן אדם הגיע לירושלים, אם אתה תבוא ותאמר עכשיו לעשות את הגורן 15 יום לפני חג הפסח לצורך הדוגמה, אז ממנה יהיה מספיק מלאי של בהמות לאותם עולי רגלים שכבר באים לרגל, אז זה זמן לפרוע את הנדרים ואת הנדבות ואת החובות, יהיה לנו מספיק בהמות, זה המטרה. כי אם לא, אז במשך כל הזמן אדם שוחט, אדם מוכר לאכילה, ייווצר מצב שעולי רגלים יבואו, ונו מה אתה תרצה עכשיו שאדם מהגליל הולך 3-4 שבועות יסחוב איתו גם בהמות? אז אני לא רוצה, אני רוצה לעשות תקנה לטובת עולי רגלים. אומרת הגמרא, רגע, אבל איזה מין פתרון זה? אף אגב דתננת שלא הגיע הגורם מותר למכור ולשחוט, אבל במשנה הרי מבואר שעד הגיע הזמן אני גם יכול לשחוט ולאכול. ולכן אומרת עושות למעלה, אף אגב דלפני הזמן יכול לעשר ולשחוט ולמכור, אז מה הרווחת בתקנה שלך? הרי הזמן שאתה עופר את זה זה 15 יום לפני הרגל, אבל עד הזמן הזה הוא יכול למכור ולשחוט. כיוון שקבעו חכמים זמן דרך הוא להמתין עוד ולעשר הכל ביחד. דהיינו עונה הגמרא, הוא ימתין עד זמן הגורן. ולמה שהוא ימתין? התשובה היא כי ניחא ליה דלתאב עד מצווה בממוני, והדר לזבון ולאיכול. כי באופן נורמל אדם נוח לו, מה אכפת לי לקיים מצווה על הדרך? מה הוא מרוויח? אז רש"י בכתב יד מביא, הרי אני לא מפסיד שום דבר ממעשר בהמה. כי מה עושים עם עשר בהמה? זה קורבן שלי. אני הבעל בית. עכשיו, מתי ההיגיון אומר שנוח לו לאדם? כמה פעמים, באיזה תקופה נוח לו באמת לבוא ולשחוט בהמה בתור מעשר בהמה שזה כמו שלמים? הנורמל זה בזמן החגים. בזמן החגים ממילא נמצא ברגל, ממילא מתאסף את המשפחה, ממילא צריך לדאוג לכולם לבשר, יש מצווה לאכול בשר, אז ניחא לליה, אז מה הוא עושה? אם אני כבר יכול להרוויח גם מצווה על הדרך, אז הוא יחכה ולא ימכור ולא ישחוט עד 15 יום לפני הרגל. וממילא מה שהוא ירוויח בזה שעכשיו הוא יהיה לו גם מספיק במות לעולי רגלים, גם הוא לא מפסיד שום דבר כי ממילא עכשיו הוא עושה שלמים והוא זקוק לבשר הזה, אז ניחא ליה לאיניש, וזה הרווח לטובת עולי הרגלים. אומרת הגמרא, רגע, אז אם כבר תסביר לי ומה עיקר ליה גורן, אז למה זה נקרא שלוש גרונות? עונה הגמרא, דטבלה כגורן, כי בעצם התקנה שרבנן עשו זה מקביל למושג גורן של דאורייתא. כמו שבדאורייתא אדם שיש לו תבועה, אז כל זמן שהוא לא כנס אותה לגורן, היא מותרת באכילה. אמנם אכילת הרי, לא אוכלים אכילת קבע, אבל זה מותר באכילה. מתי זה מתחייב במעשר? בזמן שהוא מביא את זה בגורן, דהיינו הוא מתמרח בגורן, זה הזמן שמתחייב במעשר. אז הזמן שאני מביא אותם לגורן בתקופות האלה, זה הזמן שמדרבנן יש לזה שם של תבל. וכמה פרס? אתה אומר בפרוס הפסח. כמה זה נקרא פרוס? פירש רבי יוסי בר יהודה, אין פרס פחות מתתוו יום. פרס זה 15 יום. מה עם אשמה? איפה לקחת שפרס זה 15 יום? אמר רבי אבאו, פרוס פלגה. מה זה פרס? יש לנו מושג שאנחנו משתמשים בו כדי אכילת פרס. מה זה כדי אכילת פרס? פרס זה בעצם חצי. רק כשמדברים על כדי אכילת פרס, הכוונה היא כדי אכילת חצי כיכר. אז יש לנו עכשיו נידון מה זה כיכר, מחלוקת ראשונים, 6 ביצים, 8 ביצים. אבל זה חצי. גם אצלנו, פרס זה פלגה. כל מה שאני צריך לברר זה חצי של מה? פלגה זה מאי? והגמרא, פלגה דלחות פסח. פלגה של אחות הפסח. ולמה זה חצי? כי הדתניה, כי הרי מבואר בברייתא, שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח 30 יום. אומנם יש רב שמעון בן גמליאל שאומר שתי שבתות דהיינו 14 יום, אבל אנחנו אומרים כמו חכמים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום, ואת זה אומרת הגמרא במגילה בדף ו', למדנו את זה, שהרי נביא עומד בי"ד ומזיר על י"ד, הרי בעצם מה שקורה משה רבינו עומד בפסח ראשון בי"ד, ואומר את התקנה למי שהיה תמר בדרך רחוקה, באו אליו אנשים, אנחנו תמאים לנפש, למה יגרח חלקנו? צריך לדעת מי היו אותם אנשים. אבל יש להם טענה, ומשה רבינו מחדש הזה את הפרשה שנקרא פסח שני. וגם מפה הראיה שעיקר התקנה זה בשביל הבהמות. כך תופות מבאר בדף נ"ז עמוד ב', דיבור מתחיל בפרוס. הוא מרחיב, אבל הרעיון הוא, הרי משה רבינו מדבר על פסח שני. פסח שני אין ענייני חמץ. פסח שני עיקרו זה היה בעצם ענייני הקורבנות, וגם בזמן המדבר איזה קורבנות הביאו בפסח? קורבן פסח, לא היה זה עוד קורבנות. זאת אומרת שעיקר ההלכות שאני צריך להעביר זה המסר של אותם הלכות הקורבן. אז לכן 30 יום קודם, ואני מדבר על חצי ממנו 15 יום, זה הזמן של הגורן הראשון. לאור זה מסבירה עכשיו הגמרא, בנבי אומר מה הם אותם הזמנים של הגורן בכפתת באדר, באלף בסיוון ובכפתת באב. שואלת הגמרא על כל אחד מהזמנים, במאי כמיפלגי רבי עקיבא או בנבי, וכרגע אנחנו מתייחסים לזמן הראשון. הרי בנבי ורבי עקיבא אומרים אותו דבר. מה ההבדל אם אני אומר כפתת אדר או 15 יום לפני הפסח? כמה זה 15 יום לפני הפסח? כפתת אדר. הפסח זה תתווה. פתח זה תתווה. אז יש לך עכשיו 14 יום ויום פחות, זה כפתת. עונה הגמרא, רבי עקיבא סבר, אדר הסמוך לניסן, זימנין מלא וזימנין חסר. לפעמים זה אדר של 30 ולפעמים זה אדר של 29. אז אם זה מיקלה ביום, זימנין דמיקלה ביום 30, זה ה-15, וזימנין דמיקלה בכפתת. ומשום אחרי לא קביע לי זמן, הוא לא יכול להגיד בכפתת אדר. כי לפעמים זה למד, זה לא כפתת. אבל בנבי סבר, אדר הסמוך לניסן לעולם חסר, הילקח קביע לזמן בכפתת באדר, אצלו זה ברור. תמיד זה חודש חסר. כמו שאנחנו היום בלוח שלנו, אדר הוא לעולם חודש חסר. מה?
גם אדר שני?
לא, רק אדר שני. אדר ראשון הוא תמיד מלא.
למה?
ולמה תמיד הוא מלא? זה לא עכשיו, זה צריך לדעת איך סידרו את הלוח. וחלק מהסיבה, הבדו פסח לא מעניין את אף אחד. המעניין זה הלא הדו ראש, ומזה נולד הלא בדו פסח. אבל זה חוץ מהדו ראש, יש עוד כמה חשבונות בפנים שנכנסים לנו. ולכן היסוד של הלוח הרי התחיל מזה שהחודש הוא 29 וחצי יום. אז אי אפשר לעשות חודש, חודש באמצע היום, אז פעם זה למד ופעם זה א', חסר ומלא. זה גם לא מדויק, בגלל שזה לא 29 וחצי, יש תרצת חלקים, והתרצת חלקים זה בעצם עוד 42 דקות ו-3 שניות, אז לפעמים משתנה לנו הזמנים. גם כשאני עושה את ההשלמה של ה-11 יום מהשנת לבנה לשנת חמה, זה לא מדויק, כי שנת חמה זה 365 ורבע יום, כל זה נכנס בחשבון. אז אצלהם, שמונים לחמה, מה הם עושים באמת? את ההשלמה, הם עושים בפברואר את הפעם ב-100, 4 שנים ו-100. 4 ו-100. שאז ה-28, ה-29. אנחנו, יש לנו את הדרך שבו תקנו את הלוח שמתבסס על כמה תקנות.
יש חשבן וכסלב, מלא וחסר.
אנחנו עושים את החשבן וכסלב כהשלמה. אנחנו עושים חשבן וכסלב. ולמה באמת לא עושים את זה באדר? כי אדר למעשה מבואר בסדר, זה פיצוי. כי בעצם לפי מה קבעו חודש מלא וחודש חסר? לפי החגים. כל חודש שיש בו חג עשו אותו מלא. לכן תשרי הוא חודש מלא. חשבן הוא חודש חסר. דל מאה את הזמנים שאנחנו צריכים השלמות. כסלף חנוכה חודש מלא. אחרי זה יש תבט חודש חסר. אחרי זה שבט, ט"ו בשבט חודש מלא. מה קורה עם אדר? האדר הרי יש לו פורים. אז הניסן הוא מלא בגלל הפסח. פיצו את האדר בזה שכשיש שנה מעוברת את האדר הראשון עושים תמיד מלא. אבל האדר השני הוא תמיד חסר. אנחנו היום בלוח שלנו. ועל זה הדרך הזה, יש לך יער חסר ויש לך סיוון מלא חג, אחרי זה יש לך תמוס חסר, אב מלא, אלול חסר, ושוב חוזר חלילה. אומרת הגמרא, הבנתי, אז לכן יש פה ויכוח, האם יכול להיווצר מצב של הלמד באדר? לפי בן אבי אין דבר כזה, תמיד זה יהיה חסר. לפי חכמים, נכון, באופן נורמל לא עושים את זה, אבל יכול להיות גם מלא. אז כיוון שיכול להיות גם מלא, אז באנו ולא קבענו זמן של כפתת, אלא נתנו 15 יום קודם. באחד בסיוון, לעומת הפרוס של חכמים, של רבי עקיבא. מה זה באחד בסיוון? איידי דלו נפישי, אמרת לי קדם לעשר, אדמתי רגל, שחל מלאו. אומרת הגמרא, לבן אבא יש סברה מאוד פשוטה. אומר בן אבא, אם אני אעשה 15 יום לפני חג השבועות, הגורם הקודם היה 15 יום לפני חג הפסח. כמה יש באמצע 50 יום? זה זמן מועט, כמה נולדים? אז אם עכשיו תיתן 15 יום לפני החג כבר לבוא ולקנות, אז יתנו את זה לאכילה ולא יישאר לעולי רגלים. אז באתי וצמצמתי את הזמן לכיוון א' סיוון, כדי שיהיה מצב שישאר לנו מספיק בהמות לטובת עולי הרגלים. כמו כן, כפתת באב, מה זה כפתת בנב? אומרת הגמרא, בנב היא לטעמי. למה? דאמר, האלולים מתאסרים בפני עצמם. אמרנו שאלול זה בפני עצמו, נבהר כי בעצם יש לו ספק. אז מה אני רוצה? אני רוצה לעשות הבחנה בין החדש לישן, ושתזכור שבאלול לא מאסרים, על אף שלא היה קורה שום דבר. גם אם היו עושים באחד באלול, בהמה שנולדה באחד באלול לא נכנסת לדיר להתאפר, היא מחופרת זמן. אבל אני רוצה שתזכור שאלול זה לא באותו חשבון המעשר. מה עשיתי? לקחתי כביכול את היום האחרון של שנת המעשר בספק שלי, אבל בשנת המעשר את הכפתת אב, וזה היום האחרון. אומרת אמר, רגע, הסברנו הרי שאב זה חודש מלא, אלול זה חודש חסר. אם ככה אומרת אגמר, ולעשינו ביום למד, אם אתה הולך על היום האחרון, אז לך למד אב, למה על כפתת? עונה אגמר, כי זים אם דמחסר אלה לאב, הוא בין עליהם בוועד הקרע בחדש וישן. כי הרי לפעמים אב יכול להיות חסר, הרי באופן נורמל, אם אני מקדש על פי הראייה, יש פעמים שיכול ליפול לי, שוב, גם בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, היה את החשבון של הלוח. וגם אז אנחנו יודעים שהיו משגים את העדים וכו', היו גורמים שלא פעמים לפי החשבון שלנו. אבל עלול להיווצר מצב כזה. אז אני לא יכול לבוא ולדבר איתך על למד באף, כי אז זה ייפול לי באלף של אלול. ואני רוצה שאלול יהיה חדש וישן הבחנה. לקחתי את הכפתת, את המקדם ביטחון, שגם במידה והיה חודש חפר, אזי באמת זה יהיה בחודש שלפני ולא בחודש שאחרי. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בניסן, באלף בסיוון ובכפתת אלול. באלף בניסן למה? כי רבן שמעון גמליאל אמר בית שבתות. הם סוברים כמה זמן זה הלכות הפסח? 14 יום. שני שבתות. אז הולכים 14 יום כזה אחורה, זאת אומרת א' ניסן. א' בסיוון כדאמרן, הטעם של בן אבי. כי אני לא רוצה שבזמן הקצר שיש לי, אז אני לא רוצה לאבד את העולי רגלים. אז לכן אני מצמצם את הזמן כדי שישאר לי יותר באמות לטובת עולי רגלים. בכפתת באלול? כי רבי לזר ורבי שמעון לטעמה הוא דאמר באחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה. אז אם זה ראש השנה למעשר בהמה, אז לכן ולמה אמרו בכפתת באלות ולא אמרו באחד בתשרי? אז המשנה אומרת מפני שהוא יום טוב. זאת אומרת, הם באמת הלכו על הזמן שלהם שזה סוף השנה להבחין בין החדש לישן. ואז המשנה שואלת, אז למה באמת לא דיברו על ראש השנה? מפני שהוא יום טוב למעשר בהמה. אומרת אגמר ותיפור לדבעין למעבד דקרה בחדש וישן. הרי עכשיו הסברנו נפלא. למה אני הולך על כפתת? כי אני רוצה שתבין, זה סוף שנת המעשר, ועכשיו מתחיל שנה חדשה של מעשר. אז למה לדבר על הבעיה של יום טוב? עזוב יום טוב. עונה הגמרא, ודאי שאתה צודק, חדה ועוד כמה. חדה דבעילה למעבד הקרה בחדש וישן. לכן אני הולך לכפתת כדי שתדע שנגמר שנת המעשר. ועוד, מפני שהוא יום טוב, אי אפשר לעשר ביום טוב. למה? משום סיקרתה, בגלל הצבע האדום שאני צריך לתת עליו. ולכן תוספות פה שואל, ואם תאמר תיפוק להם משום דהן מקדישים ביום טוב, אז תוספות בשלוש שורות האחרונות שלו מביא. כי למעשה לגבי אסירי אני לא צריך למר אמירה, אלא אם אני מעביר אותו והוא יצא אסירי, אז הוא קדוש מעצמו. אז החיסרון הזה שלא מקדישים, לא מתקנים, זה אין לי בעיה. מה כן יש לי בעיה? הצבע שאני שם עליו, שאני לא יכול לתת לו צבע ולקלקל. רבייר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. בן עזאי אומר, האלולים מתאסרים בפני עצמם. תניה, אמר בן עזאי. הועיל והללו אומרים כך, כיוון שרב מאיר אומר, א' אלול. והללו אומרים כך, יש לי רב לזר ורבי שמעון שאומרים, א' תשרי. אז האלולים מתאסרים לעצמם. אז אני מוציא את זה בפני עצמו, כי אני לא יודע את ההכרעה. שואל את הגמרא, וליך זה איתם הדמן, מסתבר? מה פה שאתה לא יודע להכריע? אז בוא, תוציא הלכה. נראה מי יותר מתאים לנו הטעם שלו, ותלך כמו שיטתו. אי וחיתאים הלא מציע קאי הטעם, אי ומה תגיד שבן אבי לא היה מסוגל להכריע, אין לו את היכולת. אומרת הגמרא, ותניא בן אבי אומר, כל חכמי ישראל דומים עליי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. ורש"י לומד שהקרח זה רבי עקיבא, ותוספות הוא המאיר, רבי ישוע בן קורחה, אז מה, קראו אותו על שם גנאי שנתנו לאביו? יש לנו בנביא פעם אחת שכינו קרח, את אלישע, תוצאה הייתה לא נעימה, יצאו דובים, אכלו ילדים. אז תוספות באמת מביא שתי פירושים בסוף, הוא מזכיר או את הרבינו ניסים שאומר שזה רבי אליעזר בן עזריה, או שהכוונה היא לאדם שהשם שלו היה כמו שיש קורח, יש קורחה, ככה קראו לאבא, לא ביטוי גנאי. אומרת הגמרא, אז למה באמת בן עזריה לא מכריע? אמר רבי יוחנן, מפי השמע אמרו, מפי חגי זכריה ומלאכי. אתה יודע למה הוא לא מכריע? כי אפשר להכריע. כמו שרש"י בכתב יד מביא, זה נבואה, כמו שיש הלכה למשה מסיני, זה לא בא מפסוקים. היה נבואה שקיבלו מחגי זכריה ומלאכי, מה זה שנת המעשר? האם זה א' אלול או א' תשרי? ואז ממילא, כשנוצר מצב שאנחנו לא זכרנו את העתקת השמועה, האם זה אלול או תשרי, אני לא יכול לבוא ולהכריע, על סמך מה? אז ממילא, אני משאיר את האלו כדבר העומד בפני עצמו. מי? כי הם קיבלו אחרת את המסר. הוא לא קיבל ככה, בן עזריה, זה לא היה לו הכרעה. ולכן אומרת הגמרא, תניא, באיזה צד, באיזה אופן אמר בן עזריה האלולים מתאסרים לעצמם? נולדו לו חמישה באב וחמישה באלול, הם מצטרפים, כי אלול אולי זה שנה חדשה של מעשר. נולדו לו חמישה טלאים באלול וחמישה בתשרי, הם מצטרפים, כי אולי תשרי זה שנת המעשר החדשה. אם נולדו לו ה' בתשרי, חמישה טלאים בתשרי, ואחרי זה בחמישה טלאים באב שלאחריו, מצטרפים, כי זאת שנת המעשר. אומרת הגמרא פשיטה, איפה החידוש? אז מה אתה מלמד אותי, ששנת המעשר אפשר לבוא ולצרף? עונה הגמרא, מהו דתימה כאיכא דמסיקי שנים, מסיקי גרונות. הייתי אומר, הרי חדש וישן זה גזירת דאורייתא, שנה בשנה. אז הייתי אומר, כשאחרי שחזמן באו ותקנו גורן, אז רבנן תקנו שהגורן יפסיק. אז כל מה שיש לי לפני הגורן זה מעשר אחד, וכל מה שבא לאחר הגורן זה כבר מעשר בפני עצמו, ואי אפשר לחרבר ביניהם. כמש מלאן, כדתנן, כמו שמבואר אצלנו בספר של המשנה, אם נולדו לו חמישה טלאים לפני ראש השנה וחמישה לאחר ראש השנה, לא משנה עכשיו מהו ראש השנה. האם זה ראש השנה כמו רב לזר בשיר של א' תשרי, או ראש השנה של א' אלול. אבל אם חמישה שזה מאה ישן וחמישה מאה חדש, אין מצטרפים. אבל אם יש לי חמישה לפני הגורן, זאת אומרת, ניקח את רבי עקיבא בפרוס החג. אז יש לי בפרוס הפסח, חמישה טלאים נולדו לו לפני חג הפסח. אי אפשר לעשות מזה גורן. וחמישה נולדו לו לאחר הפסח, וזה לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים. וזה בעצם המסר שלנו, שבעצם על אף שחזל תקנו גורן, וחז"ל באו ואמרו שיש זמן מבחינתנו זהה לכתחילה. אבל אם אין לו, אז הוא יכול לצרף, כי שנת המעשר נשארת שנה אחת לעניין מעשר, זה בפני